יהי רצון מפניך, אדוני, אלוהי ולא אבותיי, שלא יראה דבר תקלה על ידי ולא קשה לדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא למותר אסור ולא לאסור מותר, ולא יכשלו חבריי דבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, יערוף כמטר לקחי, תזל קטל עם רתיק, יצירים על ידי שחביבים על עשב, צור תעודה, חתום תורה בלימודיי, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, בחוקיך השתעשה לא אשכח דבריך. בוקר טוב לכולן. שיעור בעיניי אחד השיעורים היסודיים לפסח, לעבודת פסח ולסדר מה עיקר העניין, וחשוב מאוד בעיניי לדור שלנו והסיבוכים שעוברים עלינו וכנראה גם יעברו עלינו בהמשך. יש מחלוקת מאוד מפורסמת בחכמים, האם גאולה תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה. רבי אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר אומר גאולה תלויה בתשובה, רבי יהושע אומר גאולה לא תלויה בתשובה. וגם בעניינים שהם לא עניינים הלכתיים יש הכרעה בפסיקת ההלכה לפעמים, לא בכל דבר. זה אחת מהדוגמאות היחידות בש"ס שבסוף רבי אליעזר נכנע. רבי יהושע מכניס בו הוכחות, רבי אליעזר עודף אותה, מכניס בו עודף אותה, מכניס ככה אולי איזה 8 ראיות. בסוף רבי אליעזר מרים ידיים ונכנע ואומר, רבי יהושע אתה צודק, גאולה לא תלויה בתשובה. בואו ניקח את לשון הירושלמי. בואו נתחיל עם משהו טיפה צריך להתרכז בו, גם בשביל להעביר את הזמן, אם יהיו כאלה שיאחרו שלא יפספסו את הקטע. אז נקודה, כי בטח תתקלו במקור הזה הרבה פעמים בחיים. יש בגמרא, תלמוד בבלי שלנו, את המחלוקת הזאת, ותלמוד הירושלמי. כמעט אחד לאחד, אותו דבר, חוץ מהבדל מאוד 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 חשוב ומרכזי, והלוואי שהקדוש ברוך הוא פוסק כמו הירושלמי ולא כמו הבבלי. לפי בגמרא שלנו כתוב, רבי אליעזר אומר גאולה תלויה בתשובה, רבי יהושע אומר גאולה לא תלויה בתשובה. אז רבי אליעזר אומר רבי יהושע, מה אתה חושב ש... מה, הם לא יעשו תשובה? הקדוש ברוך הוא יגאל אותם בלי תשובה בכלל? אפשר להיגאל בלי תשובה? מה אומר לו רבי יהושע? הוא אומר לו, לא התכוונתי בלי תשובה בכלל, התכוונתי שהקדוש ברוך הוא יעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, ואז יחזרו בתשובה ואז יהיה גאולה. אז גאולה כן תלויה בתשובה. לפי הבבלי רבי יהושע הוא מתכוון שזה לא תלוי בתשובה שלנו, שאנחנו נחזור לקדוש ברוך הוא, אלא אם אלוקים יתייאש, יראה שזה לא הולך איתנו, אז הוא יעשה את זה בדרכים יותר קשות. לא כיף לשמוע את זה, אבל ככה בגמרא בבבלי. ובירושלמי תראו את הגמרא שלפניכם, ממש ממש דומה אבל הפוך. רבי בירושלמי אין להם, אין אלפים. אין רבי אליעזר, יש רבי ליעזר. אין רבי אבא, יש רבי בא. הכל זה בלי האלפים של ההתחלה. ככה הרמית הירושלמי. רבי אליעזר אומר, אני אסתן לעושים תשובה, אין נגלים לעולם. שלמה, בשובה והנחת יבשון. אם לא תחזרו בתשובה, לא יגיעו לה לעולם, הוא אומר. אף פעם לא יהיה, אם לא יחזרו בתשובה. אמר לו רבי יהושע, מה, וכי אם יעמדו ישראל לא יעשו תשובה, אין נגלים לעולם? אתה חושב שככה לא יגיעו לה לעולם? אמר לו רבי אליעזר, הפוך מהבבלי. הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, מיד עושים תשובה והם נגלים. רבי יהושע אומר גאולה לא תלויה בתשובה בכלל. רבי אליעזר אומר תלויה בתשובה, אבל לא דווקא תשובה שלנו, אלא אם נבוא מתוכנו, הקדוש ברוך הוא יעשה את זה בכוח שלו. ושלוש נקודות, המון המון ראיות, בסוף הסתלק רבי אליעזר, רוב הבבלי, שתק רבי אליעזר, רבי אליעזר נכנע ומודה לרבי יהושע שגאולה לא תלויה בתשובה. אז לפי הבבלי, לא תלויה בתשובה ממנו, אלא הקדוש ברוך הוא יביא את זה בדרכים קשות. לפי ירושלמי, לא תלויה בתשובה בכלל. הקדוש ברוך הוא יכול לגאול אותנו ונוכיח בשיעור כמו הירושלמי. טוב לדעת, אנחנו לא מצדיקי הדורות, אבל היו צדיקים שבדיונים, בכל מיני שיעורים כאלה, הם ידעו שמה שהם יפסקו פה, כך יפסקו בשמיים. ולכן ממילא הם נלחמו על כל מיני דברים בעקשנות. נגיד דוגמה יפה, כתוב בגמרא שפרשת שבוע הקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, תדגים במידות של רחמים. כתוב שכל פעם שיהיו עושים לפניי, בניי כסדר הזה, אני סולח להם. כן, רחום וחנון לחפיים. אז מה הפשט? כל זמן שיהיו עושים לפניי כסדר הזה. בעלי המוסר אמרו, לא כמו שאתם מבינות, שצריך להגיד בראש השנה ביום כיפור, ראש השנה לא אומרים, ביום כיפור בסליחות להגיד י"ג אנשי רחמים, לא, עושים לפניי, אם אתה תהיה רחום, חנון, ערך אפיים, את כל הדברים, אז הקדוש ברוך הוא יסלח. לפי זה אכלנו אותך. זה לא מספיק האמירה שאנחנו רואים בבית כנסת. הבני שכר נכנס בחריפות באלה שמסבירים ככה, ואומר מה פתאום מספיק האמירה לבד, עושים לפניי כסדר, זה הכוונה שאומרים את זה, ומוכיח בכל מיני הוכחות, ואומר כמו שאני פוסק ככה פוסקים בשמיים עכשיו. אומר אתם אומרים שצריך רק לעשות כסדר הזה ממש, אז הקדוש ברוך הוא גם פוסק ככה. ואתם מקטרגים עלינו? ומביא ראיה יפה, הוא אומר מי אמר שמספיק אמירה? להיות רחום, חנון אפשר להיות, דרך אפיים, יש מידה אחת שאי אפשר להיות. מה זה, איזה מידה אפשר להיות? האמת, אתה אמרת השם השם, מחלוקת האם השם השם זה חלק מה-13, או שזה מתחיל מקל, רחום וחנון. אז קל בכל מקרה, לכולי עלמא זה אחד המידות, אי אפשר להיות אלוקים בעצמך. הוא אומר, זו שרואים התפילה, קל הורית לנו לומר מידות 13. מקל רואים שמספיק לומר, לא צריך לעשות, אי אפשר להיות קל ממש. זה ראיה יפה של ספר שמופיע בבני שכר. ואנחנו על זה רוצים, על זה יסבוב השיעור שלנו שגאולה לא תלויה בתשובה. שבאמת מי שמסתכל בעיני בשר, אין סיבה שמשיח יבוא בימים הקרובים. לפחות לא נראה בכיוון, באופק. ובאלון מורה, הרב אליקין לבנון אולפי, אומר שמשיח לא יבוא כנראה בעשר שנים הקרובות. יש תהליכים. ואני לי הייתי צריך להביא פעם שיעור בישיבה, הבאתי לו את השיעור לפני זה, אמרתי לו אני רוצה אישור להעביר אותו, אני הולך להגיד בשיעור הזה שמי שאומר כמוך הוא כופר בגאולה, הוא כופר בעיקר, אין לו, הוא לא יהודי, הוא לא... אמר לי תעביר את זה, בטח, הוא אומר ברור, ברור שאתה צודק. אלא אני מדבר שאנשים לא יהיו מיואשים, לא יהיו אנשים שכל הזמן בונים על זה שמשיח יבוא עוד שנייה ולא יפעלו עם אל בדרך. אלא להסביר שהגאולה במאה השנים האחרונות נראה שאלוקים יותר זורם לו הקימה קימה, תהליכים גשמיים, תהליכים בכוח שלנו, בידיים שלנו. לכן ממילא אני רוצה שאנשים יצטרפו לתהליכים, אבל אין לי בעיה שיבוא משיח עכשיו גם. ונדבר על זה בסוף השיעור, שזה נושא מאוד מאוד כבד, הנושא הזה. של האמונה שגאולה יכולה לבוא גם עכשיו, כמו שאנחנו נראים עם כל השפלות שלנו. והאורח חיים הקדוש זה בתוך... כמה פסוקים עמוקים שהוא מדבר על זה, קץ הגלות ישנו אפילו ישראל רשעים גמורים, חס וחלילה. בכל מקרה יש שלב שהקדוש ברוך הוא שולף אותנו. זה ודאי יסוד אמיתי, אבל הרבי מקלויזנבורג, זה הרבי הקודם מצאנס, אותו סיפרנו עליו פעם, שאיבד אישה ו-11 ילדים בשואה, והקים מחדש פה את החסידות בארץ, ואת חולמן ידו הקים, הוא כותב שזאת עבודת ליל הסדר. וזה יש להתבונן בליל הסדר. נהיה שיציאת מצרים, הרבי מקוץ אמר שצריך ללמוד את פרשיות יציאת מצרים כמו גמרא עם רש"י ותוספות. הוא אומר, זה יהיה תבנית הגאולה העתידה. בדיוק אותו דבר, קימץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. עם הסיבוכים של יציאת מצרים, העליות והירידות שם, שאולי נדבר עליהם קצת בהמשך, אותו דבר תהיה הגאולה העתידה. אבל אותו דבר לא עניין חשוב. עכשיו בשיעור הזה אנחנו הולכים לדבר כמה מישראל היו רשעים במצרים. ככל שיותר רשעים, יותר טוב לנו. שהיו רשעים והשם שלף אותם בכל זאת. גם אותנו יכול לגאול מכל הנמיכות שלנו. לא צריך איזה להיות צדיקים בשביל להיגאל. זה יכול לעזור אולי. אבל בכל מקרה, אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, אהבה של פסח, בואו ננסה טיפה להקדים. אמרנו רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי אליעזר אומר, תלוי בתשובה, רבי יהושע אומר לא תלוי בתשובה. יש להם עוד מחלוקת מפורסמת, שכולם אומרים שבעצם זו אותה מחלוקת. מתי נברא העולם? רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. רבי אליעזר אומר, בתשרי עתידים להיגאל. רבי יהושע אומר, כמו הכותרת שלנו, שכולם מכירות פה, בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאל. אז מה אתם חושבות? שרבי יהושע אומר, בניסן עתידים להיגאל, מה הכוונה? שמשיח לא יבוא חוץ מחודש ניסן בשום זמן? כבר רוב הרבנים, מה הם עושים? בשיעורים באזור חודש ניסן, הם אומרים בסוף השיעור, בעזרת השם, בניסן עתידים להיגאל, ורבי ימינו אמן. ומה הם אומרים באייר? הם פשוט לא אומרים את המשפט הזה, נכון? כלומר זה, שבניסן אז אומרים, משתמשים במשפט הזה. או, כלומר בואו נסביר, מה הכוונה בניסן ובתשרי? לא הכוונה תאריך של זמן. מה זה ניסן ומה זה תשרי? מה זה תשרי? ימי מה? איזה ימים זה? ימי הדין, ימי המשפט, ימי התשובה. רבי אליעזר אומר, העולם נברא בניסן, רבי אליעזר אומר, העולם נברא בתשרי, נברא בימים של דין, העולם תלוי בתשובה, העולם, זה אותה מחלוקת, זה אותו כיוון רוחני של רבי אליעזר, שהכל תלוי במעשים שלנו. יש משקל, ובודקים כל הזמן אם אתה ראוי או לא ראוי, לפי זה יהיה גזר דין שלך. אבל רבי יהושע אומר לא נכון, העולם נברא בניסן, והגאולה האחרונה תהיה בניסן, בבחינת ניסן, לא ממש שזה יהיה בחודש ניסן. והגאולה היא לא תלויה בתשובה, וכמו שאמרנו הלכה כרבי רבי יהושע. מה זה? כלומר, ניסן, אנחנו לא רואים שזה ימים של משפט. כלומר, אנחנו לא רואים מתי נברא העולם, אבל כולם מבינים שניסן, כל מי שתפתח את החלון החוצה ותראה איך בניסן עולה, החסד של העולם מתפרץ מכל הטבע צועק את זה. זמן שעומת בשיעור נסביר קצת בעומק מה זה ניסן, למה ניסן זה ימים של חסד? ותשרי זה ימים של דין. אפשר להגיד, טוב, תשרי מתחיל החורף, מתחיל ימי הכינוס, וזה ימים של חסד יותר של השפעה, פחות של גבולות. אבל תשרי לנו תמיד זה ימי הדין, שהעולם נידון בו כל הזמן אם הוא ראוי או לא ראוי. על המדינות בו יאמר איזה לא חרב ואיזה לא שלום, הכל תלוי במעשים שלנו, והאדם נידון בו. ניסן, לא שמענו שיש איזה משפט בניסן, לא שמענו שיש בזה איזה... שעושים תשובה בניסן, אפילו לא אומרים כל חודש ניסן, לא אומרים את החנון. כלומר, כל חודש ניסן בעיקרון לא מתוודים על חטאים, שזה זה דבר מוזר. תשרי נגיד כן מתוודים, רק מ... כתוב שמיום כיפור כבר מפסיקים עד סוף החודש, אבל ניסן אומרים כל החודש כולו, למרות שיש רק חג אחד באמצע, שבעה ימים, אומרים כל החודש לא אומרים תחנון. מה זה תחנון? אשמנו בגד, נגיד, אל תבקש סליחה בניסן, הגאולה שלך בניסן לא תלויה בתחנונים שלך, בתשובה שלך, אתה לא תעשות תשובה בכלל. ניסן זה, יש התגלות אחרת בעולם, וזה מה שנראה עוד מעט. אז בואו נראה, אנחנו נתחיל מניסן יגאלו, וניסן דין יגאל, הגאולה האחרונה היא תהיה כמו הגאולה, היא מה בגאולה, תראו את זה מדרש שיר השירים, מדרש יפה. כל דודי הנה זה בא. מי זה דודי? זה משה. בשעה שבא אמר לישראל, בחודש הזה אתם נגאלים. אמרו לו משה רבנו, איך אנו נגאלים? אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, גר יזרעך בארץ לא להם, עבדו בנו 400 שנה. עדיין אין בינינו אלא 210 שנים. כמה חסר? 190, כמניין קץ. כתוב שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ, כתוב אומרים בהגדה של פסח, חסר קץ שנים שהקדוש ברוך הוא 90 שנה הוא הוריד. אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מגלה את הבחירה שלו בנו, זה לא קשור לחשבונות, זה לא קשור לעוד שום דבר. אמרו לו, משה רבנו, איך אנחנו נגלים? אין בינינו מעשים טובים. אמר להם, הואיל וחפץ בגאולתכם, לא מביט במעשיכם הרעים. אמרו לו, משה רבנו, איך אנחנו נגלים? כל מצרים מטונפת מעבודה זרה שלנו. אמר להם, הואיל וחפץ בגאולתכם, לא מביט עבודה זרה שלכם. כמו יש התגלות של אהבה שהיא לא תלויה במעשים, היא לא תלויה רע. כמו שאומרים שבחינת בנים התגלה ביציאת מצרים. בני בכורי ישראל, שם התגלה השם של עם ישראל שהם בנים לקדוש ברוך הוא, שבן לא תלוי במעשים שלו, אהבה של אבא שלו אליו. ומפורסם עלה לעובדי עבודה זרה ועלה לעובדי עבודה זרה. פסל מיכה כתוב בגמרא, למדרש, שעבר עמהם את הים. לכן... כתוב שהמים להם חומה ממילה משמאלה, מי זוכר? כתוב חומה בלי וב. המים להם חמה, משון כעס. למה שעבדים עבודה זרה? תוך כדי שהקדוש ברוך הוא גואל אתכם, אתה יודע אם שכן עבוד עבודה זרה. אלא מה? עכשיו זו התגלות שהיא לא תלויה במעשים מחודש ניסן. תראו את המקור השיר השירים רבה, תראו בסוף הללו הרלים, הללו הרלים, הללו מגדלי בלורית, הללו מגדלי בלורית. לא הייתה מידת הדין נותנת שיגלו ישראל לעולם. ובדין באמת בתשרי לא היו נגלים לעולם. אבל מה נעשה שהקדוש ברוך הוא גאל בניסן ולא בתשרי? הרב חרל"פ יש לו היום המרכזי שלו בשנה השביעי של פסח, מי ששירת הים, גם יעקב משה חרל"פ ים, יעקב משה, כל מה שהוא, בכל הספרים שלו יש ים, כל מה ראשי תיבות כזה, כל מה שמדבר על הים, יש לו ראשי תיבות. גם לספר שלו קראו שירת, ספר יצא עליו עכשיו של הנינג'לו מבית אל, כתוב שירת הים ככה. והוא כל ירושלים הם מגיעים אליו בשירת הים בחצות לילה של של שביעי של פסח. הוא אפשר להגיד המחדש, היום עושים איזה הרבה עניינים, והרבנית ימימה העריכה לפלפל בענייני שביעי של פסח וקריאת ים סוף, בעיקר בגלל תופעת הרווקות המבוגרת, זה תפס תאוצה היום הזה אני חושב. אבל הרב חרל"פ הוא המייסד שלו, להבין שזה היום הכי גדול בשנה שביעי של פסח, כל ירושלים היו באים אליו לשמוע את שירת הים שלו, בפסוק בפסוק עם שיר מיוחד, ויש הרבה מקומות שעושים את זה גם עסק גדול. למה זאת ההתגלות הכי גדולה בעולם של קריאת ים סוף? למה? הוא אומר, נבקע הים, דבר שכמו התגלו איזה מעמקים שלעולם לא התגלו יותר לעולם. היסוד שם, הרב חרל"פ אומר, שם רואים בקיצוניות את קדושת העצם הישראלית. כלומר, שהקדוש ברוך הוא בוחר בנו למרות שאנחנו עובדי עבודה זרה. לכן כשבאים לים סוף, כתוב מגיעים לפני הים. קודם כל שם שלושה פסוקים שכתוב שהקדוש ברוך הוא מבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. יש שם ההבדל החזק בין ישראל לבין העמים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מה תצעק אליי? דבר בין ישראל וישאו. מה זה מה תצעק אליי? תמיד טוב להתפלל, לא? תראו את הרב חלה. מה תצעק אליי? דבר בין ישראל וישאו. ובזור הקדוש, לב עידנא דצלותא אשתא. זה לא זמן של תפילה עכשיו. פשוט כנסו לים, יהיה בסדר. אתם לא צריכים להתפלל, אתם לא צריכים לעשות בתשובה. יהיה בסדר בכל מקרה. למה? אולם צורך התפילה הוא רק בזמן שיש שיקול מעשים, כמו בתשרי, יש מאזניים. בשעת התגלות האהבה עליונה שאינה תלויה בשום תנאי ושום טעם, השם אומר לו, אני לא גוי יגאל אותך בגלל התפילה או פלי התפילה שלך, זה לא מעניין אותי עכשיו, לא המצב הרוחני, זה לא מעניין אותי בכלל. השם מתגלה עצם האהבה, כמו מפורסם הכוזרי שהתורה מתחילה מלך לך. התורה, עם ישראל מתחיל מלך לך, לא כתוב לאברהם אבינו לפני זה שהוא היה אדם צדיק, או, לא כתוב לו כלום. הכל זה בחירה אלוקית, למרות שאולי כן אברהם היה גם צדיק לפני זה. אין לנו בעיה שהוא יהיה צדיק, אבל לא בחרו בגלל שהוא צדיק. זה לא קשור לזה שהוא הכיר את בורו ושבר את הפסלים של תרח ושל נמרוד. אלא הקדוש ברוך הוא בחר בו, ולכן זו בחירה שממילא לא תלויה במעשים שלנו.
הרב, אני לא מבינה מה כל העניין, כי
תמיד יש גם בעיטה ויש בעיטה והחישנה, והוא שטוב לנו להיות חלק מהתהליכים האלו, אבל האמון צריך להיות שבכל מקרה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נגיד, בלי קשר למעשים שלנו, כמו אבא לבני, והגאולה מתישהו תעבור גם בלי המעשים שלנו. אבל יש שהמעשים שלנו יקדמו, הרי כתוב בגמרא שיבוא בדור שכולו חייב וכולו זכאי. הרבה אמרו אולי עדיף לעשות כולו חייב ויותר זריז העסק, ותמיד יהיו כמה פוצים כאלה, כמו אלה שכולם בורחים מהכיתה ויש את השני צדיקים אלה בכיתה שנשארים ועושים לכולם את ה... תמיד את האלה שיערסו ולא ילכו על העסק הזה. עכשיו גם כמה נרגיש שאנחנו חלק מהישועה הזאת. זוכרת אולי הזכרנו שפת אמת על מרדכי היהודי, שכתוב, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, מרדכי ידע שיהיה בכל בסדר בסוף. למרות זאת, הוא עשה כל שביכולתו להשתדל להיות חלק מזה. יפאר ענבים בישועה. הקדוש ברוך הוא מפאר את הענבים כאילו הם הביאו את הישועה. למרות שבאמת הקדוש... אומר, נראה את זה ממש ב...
לא, אבל רבי אליעזר אומר שזה לא תלוי, כאילו זה לא יבוא ממנו אפילו. זה יבוא משהו
לא, אומר זה יבוא ממנו. אם לא יהיה ברירה, בסוף בסוף, אז הקדוש ברוך הוא יביא ממלך שקשה, כי אמן נעשה תשובה בכוח. אבל עקרונית...
עקרונית זה כן יכול לבוא ממנו.
כן, לפי רבי אליעזר, כמו תשרי, תלוי במעשים שלנו. כמו, יש זמנים שבהם לא תלוי ויתרותא דלתתא. זה אחד הוורטים היפים. אני מטבעי אוהב לקצר, אני לא אוהב להאריך, במיוחד אחרי פרשת שבוע, היה כתוב פרשת שבוע שלנו, ש... שאחרי שהקדוש ברוך הוא כחלותו לדבר איתו עם משה רבנו, נתן לו שני לוחות אבנים. כחלותו, אומר המדרש, אל תגיד כחלותו, אלא כקלתו. כחלותו זה מלשון קלה. אומר המדרש ככה. כל האומר דברי תורה, שלא חביבים על שומעיהם כמו חתן וקלה, מוטב שלא אמרם. ואני לא אוהב דברי תורה ארוכים. איזה שיעור כזה שבאים, באים לסבול קצת, לא נורא זה. אבל עקרונית, דבר תורה צריך קצר וקולע וחד ומהיר, אז זה בעיניי אחד הטובים שאומרים את כל העצות של ליל הסדר ברגע אחד. למה פסח? משום מה זה פסח? למה חג פסח? שהוא פסח על הפתחים, נכון? סתם בסוגריים, ועוד יפה שלא יצא עם רדיצ'ב. בתורה איך קוראים לחג הפסח מי יודעת? חג המצות. ואנחנו קוראים לחג הזה? חג הפסח. חג המצות על שם מה זה? יפה, שהקדוש ברוך הוא אומר, לכתך חי במדבר, הלך מצדה לדרך, על השבח של ישראל, אנחנו קוראים לחג הזה, על שם השבח לקדוש ברוך הוא. כל אחד, מה זה שיר השירים שקוראים בפסח? כלומר, כל אחד שר את האהבה על השני. וזה דבר יפה הדבר הזה. למרות שהבן איש חי יש לו גם הסבר יפה, שאומר, מצות יש לנו גם היום, אבל פסח אין לנו. אנחנו חג הפסח, לזכר, שעיקר החג הוא פסח, הוא לא המצות שיש לנו גם היום. העיקר זה כבר קורבן פסח. אז פסח שהוא פסח על הפתחים. על איזה פתחים הוא פסח? את הפתחים של עם ישראל במצרים, נכון? איפה שהיה האדם. בסוגריים, מה זה פוסח? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מה זה פוסחים? זה נמצאים בשניהם, נכון? נו, אז מה זה פוסח?
פוסח שלא
אז זה לא דילג, זה הפוך מדלג, נכון? סיבחתי אתכם, לא נורא, תעבדו פעם, תמצאו משהו לבד פעם, מה?
זה כאילו מדלגים ממקום למקום, זה כן.
יש כן, אבל הפשט פוסל שני סעיפים, כאן שאתם גם עובדים עבודה זרה וגם עובדים את הקדוש ברוך הוא, כאילו.
עובדים
בין שניים? אני חושב שלנו זה שפה מודרנית, וואלה, אתה מדלג בין שני הדברים ביה, שם נראה פרשנים אומרים, פוסחים, כאן נמצאים בשני הסעיפים. כלומר, הפשט אומר שהקדוש ברוך הוא לפי זה היה. הוא היה פסח על בתי אבותינו, כלומר, הוא היה שם, עם אלה המשחית, לא שהוא דילג, אלא הוא היה שם, הקדוש ברוך הוא, לא דילג מה... זה יפה בכל מיני, אבל אחד ההסברים היפים, רמוי של לב מססוב, מסרים שפעם הוא אמר, מה זה פוסח, משון שמדלג, שרוקד, אומר, הקדוש ברוך הוא הגיע לבתים של עם ישראל, ראה את דם הפסח, דם המילה, אז הוא רקד על הבתים, רקד מבית לבית, ככה הוא אמר, טוב, ועלה לשולחן והתחיל לרקוד, ככה זה לסדר פעם, ככה מספרים. והתיעוד הרבה הוא חמש גיבוש איזה יופי. זה העוקץ של פסח. על איזה פתח הוא פסח? זה נכת לבעל שם טוב. בניסן פסח השם על איזה פתח? על הפיתחו לי פתח כפיתחו של מחת. אפילו על הפתח הזה הוא פסח. בדרך כלל אתה אומר, אתה תפתח משהו, והקדוש ברוך הוא יפתח לך הרבה. תעשה איזה שתדלות קטנה מלמטה. כל פעמים ילד, תמיד זה, צריך, רק מי שעוזר יכול לקבל מנת שבת. והילד כמובן לא עזר. או לא, אתה לא רוצה שלא יקרה. אז בסדר, טוב, אז אתה נותן לו איזה משהו, רק שכאילו הוא עשה משהו. אפילו לא פיתחו לי פתח, גם על זה הוא הקדוש ברוך הוא פסח. פסח מלשון לפסוח על הפתחים. בלי שום התעוררות מלמטה. תורת אמת מלובלין, רבלי בלגר. מה זה? זה לא קצת זה הרבה, קודם כל. אבל נראה עובד נראה שזה הכל של להאמין בגאולה האחרונה, שיכולה לבוא. את צודקת 100%. תמיד טוב, החגים זה כמו תבלינים במרק. כלומר, יש חג פסח שהוא, יש כאלה להגיד, נגיד, תיקון האכילה, הענבה. אומר לך, לא עשית כלום, הכל הקדוש ברוך הוא עושה לבד, הוא עשה הכל, הוא עשה הכל. יש חג הפוך, עם פורים, יגידו, איפה הקדוש ברוך הוא, הכל אנחנו פועלים, אסתר, הכל תורה שבעל פה, הכל בחג שלנו. יש חג סוכות, אומרים, צא מהקביעויות שלך, צא מהבית שלך. כל אחד צריך לקחת אותו, דיברנו את זה מיליון פעמים. שהבעיה, היצר הרע של המקצוענים, זה לכל ציטוט לשים במקום הלא נכון שלו. מישהי פה פעם שמעת הרב קשתיאל, מלי? מי שמע אותו מכירה שהוא, זה שיעורים שלו מאוד, מאוד מסוכנים. למה? הרבה פעמים הוא עכשיו רוצה להעביר שיעור על חשיבות הנקמה בתורה. עכשיו, כל מי שישאל שאלה ויגיד, אבל שנייה, אבל זה גם יוצר דברים רעים בנפש, הוא היה עוד יותר קיצוני. כלומר, כל מי שינסה לאזן, הוא לא יאזן בחיים שלו בשיעור. זה רק האלה שלא מכירים אותו, הטמבלים שואלים שאלות. כי ככל שישאלו יותר שאלות, הוא עוד יותר כאילו ילך הדבר הזה. יכול להיות אחר כך שיעור אחר, חשיבות השלווה בעולם, תיקון המידות, זה גם שיעור. כל אחד עומד לבד, כאילו אז אני שמע אותו כמה פעמים לדעת מה אני מדבר. שזה, כלומר, כל צד הוא נכון שלעצמו עד הקצה. אנחנו רוצים כל צד לחדד. יש יום שבו יגידו, לא תלוי כלום, הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, לא עשית כלום. יש יום יגידו, איזה, אלוקים אין אלוקים, הוא לא נמצא בעולם, הכל תלוי במעשים שלנו. תורת האיזונים, יפה, תורת האיזונים. עכשיו, ילדים קטנים, יש למטבע שלהם שני צדדים. בכיתה ת' יש מתחיל להיות למטבע שלך ארבעה צדדים, ושיעור א' אמור להיות לו עשרה צדדים כבר, אבל ככל שאתה גדל אתה מבין שהעולם יותר, יותר מורכב ומסובך. ועל כל מדרש, על כל מצווה שזה מדרש, שאומר שזה המצווה הכי חשובה בתורה. וכאילו עכשיו רב מעביר שיעור על זה, מוצא איזה מקור כזה חזק, אז אומר לנו רבא שחג הזה זה החג הכי גדול. כאילו עכשיו הוא הולך להקצין את זה עד הכ... עכשיו זה נכון שכל חג הוא גדול הדור באותו זמן. הוא עכשיו כלומר, כל זמן בשנה צריך לשים בנפש תבלין מסוים. יש ימים שיגידו שהעיקר, נגיד שבועות, שם ידברו שהעיקר זה לא תורה שבעל פה, כי זה תורה שבכתב. הקדוש ברוך הוא נותן, קודם משמיים, כפה למקיאית, הקדוש ברוך הוא, זה כפוי אלינו על התורה. ופורים יגידו, הדור כאילו לא מחשבראש, קודם מרצון. כל חג, והיצע הרע יצטט לך כל דבר במקום הלא נכון שלו. ותמיד החוכמה בחיים, מכל התורה לדעת לבחור, מכל דבר גם איך, מה עושים עם זה. תראו תורת אמת, זה רבלי בלגר, תראו את כמה הוא חריף. מבריאת העולם לא בא לעולם שום התארות המילאלה בלי התארות הדלתתה, חוץ מפעם אחת, נס יציאת מצרים בחודש ניסן, שהגיע נס בלי שום השתדלות למטה, לגמרי לגמרי הכל מלמעלה. כמו שיש ניסים שהיינו שותפים קצת, ניסים יותר, נגיד לדוגמה יש ספר טעמי המנהגים, אחרי אמרתי לכם, דווקא בואו אותי יפה, הוא אומר גם הדברים די רבנן, החגים די רבנן, חנוכה ופורים, חנוכה, הקדוש ברוך הוא גם עשה נס. אמנם הם נלחמו בכוח שלהם, אבל נגיד לס פח השמן, הקדוש ברוך הוא עשה. וגם כנראה זה היה ממש, מעטים ורבים, זה היה קרוב ל... הקדוש ברוך הוא עזר שם הרבה. פורים הוא לא עשה כלום, הקדוש ברוך הוא, בתוך המגילה הנגלית. הכל זה בתוך תהליכים שהם עשו. לכן אומרים, אז טעמי המנהגים כתוב, לכן בחנוכה מסובבים סביבון מלמעלה, ופורים רעשן מלמטה. יש, אומר פורים, הכל אנחנו עשינו והוא הסתובב כאילו לפי החליל שלנו. חנוכה הוא עשה מלמעלה ואנחנו השתתפנו איתו ביחד. פסח זה הכי הכי השם ילחם לכם את הנדח הראשון, הכי בלי שום השתדלות שלנו, בלי שום פתח מלמטה. תשאלו שאלה, איזה פתח כן היה ביציאת מצרים? מה כן עשינו? דם פסח ודם המילה. או, באומר השם ישמואל, מה, פסח ומילה?
כל ההכנות, דברים, והמון דברים מעשיים שבני ישראל צריכים לעשות. אז נראה כמו שדווקא שם הם
קרו כמו למטה. וגם היום בדור שלנו, מה, פסח זה חג בחבר עבודה. מה, עוד לא סייע, לא התחלתם עדיין? זה היה לי מלחיצים, תמיד אשתי בראש חודש שבט כבר, אמא שלה אומרת לה, מה, עוד לא התחלת ארונות? כאילו, זה, אתה מתחילה להילחץ כבר מאז. והחג שבפועל הכי הרבה עובדים בו מלמטה. כלומר, רוצים להראות, ודאי שרוב הכל תלוי במעשים שלנו. עד ליל הסדר. כולם מכירים, יש תמיד את הנחת הזאת של אחרי שריפת חמץ, זהו, נגמר הסיפור. מעכשיו, אין מה לעשות. אפילו אסור לאכול כמעט כלום, לא חמצה ולא חמץ ולא... עכשיו, יש שלב שזה מגיע, כתוב, הארי אומר שליל הסדר, מקבלים איזו הערה גדולה מאוד, שהיא באה ועולה ומסתלקת תוך שנייה. רוצים להחזיר אותה, אחר כך צריך ספירת העומר, להיות, להכשיר עכשיו את הכלים שלנו לקבל אותה. אבל בליל הסדר עצמו, שזה יום אחד, טוב להתכונן לה. בסוף אבל... תגיע, לא משנה איך הגעת, כמה עבדת וכמה לא, בכל מקרה תקבל את זה. עכשיו, כל השנה אנחנו לא ככה, ליל הסדר זה ליל אחד בשנה. אני לא מבין בהערות... הרי אומר שם שיש איזו הערה שאין אותה אף פעם במשך השנה, של התגלות אהבת השם לישראל, של התגלות... גם אז יצאנו בעצם מבית הלכאור מעבדות לחירות כבר אז. כלומר, בעצם שם כבר קיבלנו את התורה, כאילו. אחר כך היה צריך לעבוד בשביל לקבל אותה ממש אלינו, אבל שם קיבלנו כבר את המוכנות להיות עובדי השם. אחר כך גם עם ישראל, על הים קצת, עושים בעיות, יש סיבוכים אחר כך להגיע לשם באמת. כמו קפיצה אחת, ביקור אחד, כאילו בבית המקדש, כתוב גם במדרש, שהם היו במצרים, זה לא בקנה כפשוטו. כתוב שבמצרים, ענני, כך אומר המדרש, עננים נשאו אותם לבית המקדש, שם זה היה קורבן פסח, כל בית של יהודי הרי הוא כמו בית המקדש, עם קורבן בבית שלו, וכך היה גם פעם, תחשב, כל יהודי מגיע לירושלים, אמנם לא יותר רחוק, אתה הולך לבית המקדש, לוקח קורבן, אוכל, הבית שלך הוא כמו מזבח, כאילו, ואז אחר כך זה, הבית שלך הוא בית רגיל, כבר, אתה חוזר הביתה, ביקור פעם בשנה. האמת שאני לא אוהב את המדרש הזה, למה? המדרש לא מפורסם, רק אנשים לא מכירים את ההמשך שלו, שיטה שנייה זה 1 מ-50, שיטה שלישית 1 מ-500.
ועדיין לא כולם יצאו, זה לא משנה מה לעשות,
יצאו במצרים. יכול להיות שישברו גם מי בפנים באיזשהו שלב. מי שם יהודי הוא יהודי, מי שם אי אפשר להיפטר מהיהדות. היה שלב לפני, שלב מקדים כנראה, שבעיניי, ודאי שזה לא כפשוטו המדרש הזה. לא ראינו בפסוקים שזה היה ימי, לפי הפשט, אתה אומר, זה היה ימי אבל, לצד מצרים, זה לא היה שמח ריקודים. כולם אתמול מתו להם חצי, רוב המשפחה יצאו... הרבה מסבירים שהכוונה, אחד מחמש, הרבה כוחות ממצרים ירדנו אחרי עבדות של שנים, הכוחות שלך נחלשים, כל מיני הסברים יותר רוחניים, מה זה, אחד מחמש, אתה חושב שזה בפשט? אחד מחמש, אפשר להגיד דבר כזה. מה זה, זה... או בעיני עצמם הם היו, כל מיני הסברים כאלה, אבל לא, לא יודע, כפשוטון. בכל מקרה, אבל מה זה יציאת מצרים? יהודי שהוא יהודי, אני לא יכול להיפטר מזה, זה כבר, זה תמון בנו. אז אמרנו, שאלנו, מה זאת אומרת? ברור שהיה הכנות. אומר השם משמואל, עיקר עניין מצד מצטע שהיה בחודש הזה, היה רק מצד התערות עד לילה. שהשם בא חופיה ברוב החמה ולוצא למעומק הקליפה. הכוח, גם הכוח שהיה לישראל למסור נפשה מכירת הפסח, לעשות התערות עד לטטה, לא מהם היה. גם להם בעצם לא היה כוח לעמוד מול האויבים, לשחוט את האלוהים שלהם, אלא מה? הקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להרגיש, כמו שאמרנו, יפאר הנביאים בישועה, כאילו הם עשו. אבל הכל זה היה מלמעלה. שהיה בחסד לבם שאת בר שניתן להם מהשמיים, זה הכוח, בי תראו לתת הכלל. שזה ודאי, ודאי שגם זה כנראה דרש אומץ, אז נזבח את אלוהים מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. מי שמכיר יש כלי יקר יפה, וגם מהזוהר אני חושב, שכל פרטי קורבן פסח, מה הקטע של קורבן פסח? למה זה צלי? ולא, למה אסור לשאל אותו? שמה? שירח. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, בין הארבעים זמן שכולם חוזרים הביתה, שלא, אף אחד לא יוכל להגיד, זה רק הקיצונים עשו את זה, אני לא עשיתי את זה. כל אחד חייב להיות שם, אסור לצאת מהבית עד הבוקר, לקחת אלוהים שמצא עם שלם להקריב אותו, שכולם יראו, שלא, אתה חותך, אתה שם בסיר, אפשר לדעת מה יש שם, גם לא מריחים. פה בצלי, שכולם מריחים, כולם רואים שזה לא יהיה מצרים שלם, וכולם צריכים לעמוד ליד, ואף אחד לא יכול ללכת. העבירו את כולם, כאילו, ללכת על זה עד הקצה. ו... תראו את החידה, איזה יופי. מה הסדר של ליל הסדר? אולי השפת אמת ובחידה, נגיד זה בשפה שלי יותר. מה הסדר הרגיל בעולם? סור מרע ועשה טוב. קודם כל אתה צריך להתנקות, להתאר, ואז אתה יכול לקבל לקדושה. מה הסדר של ליל הסדר? קדש, רוחץ. מה צריך להיות? קודם כל תרחץ, תתנקה, תתאר, אחר כך תתקדש. לא, 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 לא. קודם כל קדש, אחר כך. קודם כל השם שלף אותנו ממצרים, עובדי עבודה זרה, מתת שערי טומאה. זה דומה, או כמו אנוכי, קודם ללא יהיה לך. קודם כל אנוכי השם לוקח, אחר כך לא יהיה לך. כלומר, הסדר ביהדות זה קודם כל קדש, ואחר כך רוחץ. קודם כל יצאו ממצרים, עדיין עם העבודה הזרה שלכם, אחר כך זה יעשה, אתה הוציא אותם מזה. איך את העגל, הסיבוכים בהמשך, לא... יותר קשה, כמו שאומרים, להוציא את הגלות מהיהודים, אשר להוציא את היהודים מהגלות. אבל זה הסדר, זה הסדר של הסדר. שם זה הפוך, הוא בכלל השפת אמת אומר, הכל קרה שם הפוך. אבל בשביל מה זה? למה אנחנו עושים לציפור יציאת מצרים? תמיד זה דבר חשוב על הרבה ימי זיכרון למיניהם. בעולם שלנו זיכרון זה כמו ארכיאולוגיה כזאת. יום המהפכה הצרפתית, יום ה... אצלנו זכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זיכרון זה דבר פעיל. כלומר, ליל הסדר זה לא סתם שפעם תזכור יצאנו ממצרים. שבת היא זכר יציאת מצרים? זאת אומרת שבשבת אתה אמור לצאת מהמצרים של כל שבוע. זה לא זכר שפעם יצאנו ממצרים בשבת. לא תלום דווקא בשבת, אלא שזה השבת שמזכירה את יציאת מצרים. שבה היינו עבדים, והנה, הפסקנו להיות עבדים, השבת זה קצת יום של חירות. אלא הפוך, זה ציווי. יציאת מצרים זה בשביל, בסוף השיעור נראה שהיה יהודי אחד בעולם שלקח את ליל הסדר לריאות והביא גאולה למחרת היום. שהבין את היסוד של ליל הסדר ולמחרת גאל את עם ישראל בכוח ליל הסדר. כלומר, העיקר זה בשביל כמו שהתרושות תירוש ויצר, אני לא יודע מי זה, זה אבא שלי מצא אותו. עיקר זה הציבור יציאת מצרים כדי שנאמין בגאולה העתידה. זה לא משהו שהיה פעם, זה בשביל שלנו יהיה את הכוח עם עם כזה שאתה מסתכל, בלי שאלוקים ישמע, אתה מסתכל ברחובות, אתה אומר, יש איזה משהו 300 שנה, 400 שנה נראה עבודה, משהו כזה. ובינתיים עדיין כל יום, אתם יודעים שעדיין כל שנה יש יותר כאלה שדתיים שניים חילונים אשר חילונים שניים דתיים, טוב לדעת. עדיין כלומר זה, אבל בלי פרופורציות, כאילו עדיין אל תמיד שאלה את מה הגדירו, דתי ומה... עדיין תיכונים דתיים, שזה המסות בערים בעיקר, המון חינוך דתי, אתם יודעות, בכיתה א', מה יש יותר דתיים או חילונים? בחינוך יותר. לפני איזה 5 שנים נראה לי זה התהפך, שיותר מ-50% מהכיתות א' זה חינוך דתי. עדיין, עוד לא רואים את זה כל כך במציאות. כי המון נאבדים בדרך איפשהו. בדרך הטבע, למה שיבוא משיח עכשיו? אבא לפני, לא יודע, מיד אחרי השואה היה אבא, אבל מאז יש דברים שאתה מרגיש שדווקא מישראל ירידה רוחנית. מה היה יהיה עכשיו שלא היה לפני שנה? ונגד זה אנחנו רוצים לדבר עוד מעט. הכל זה שלא להתייאש מהגאולה העתידה. שלמרות שהיו מפתיעת שערי טומאה, עובדי עבודה זרה, בעלי לשון הרע, עדיין הקדוש ברוך הוא גאל אותם, זה לא תלוי במעשים שלהם. בואו נזדרז קצת. תראו, דרגו למטה לאדמו"ר מצאנז. רביעי מלמטה. שאלה מפורסמת, למה משה רבנו לא מופיע בהגדה של פסח? הוא כל ה... מה? איפה הוא מופיע? והגדה של פסח אומרים את זה? איפה? מה, קוראים את הפסוקים שירת הים? טוב, מעניין, תדפדפו תוך כדי תראה את זה. בהגדה של שירת הים? בשביעי של פסח. בעלה. בעלה, בצד ישראל ומצרים. טוב, תבדקו, זה יהיה מעניין אם זה יהיה, אני לא יודע. ו... זה גם בתוספות לא הופיע, זה השירת הים נראה לי, אבל בואו נראה, אולי. אבל אומר רבי מצאנז, משה רבנו לא מופיע בגדה של פסח. לא, אני גם זוכר ששנה אחת פתאום ראיתי, שהיה נראה לי שאולי כן הופיע, לא זוכר, אני זוכר שהיה לי, שזכרו לי איזה משהו במאומם כזה, שיש אולי משהו. למה הוא לא מופיע? אבל למה? הפשט הוא יציאת מצרים, העיקר הגואל זה משה רבנו, העיקר מי שעושה את העבודה פה בעולם, בסדר, הוא עושה את הניסים של הקדוש ברוך הוא, למה לא מזכירים אותו אפילו פעם אחת? למה? שלא נחשוב שבשביל להיגאל צריך משה רבנו. לא צריך צדיקים בעולם, מסתדר לבד בלי צדיקים. הלוואי שיהיו צדיקים, הם עוזרים עם הצדיקים, זה טוב שיש. אבל הגאולה היא לא בגלל הצדיקות שלנו תהיה רק. יש? או. כל הכבוד. או. מה? והאמינו והאירוע יפה, ואינו שם שעבדו. יפה. רבי יוסי... מופיע פה משה רבנו בהגדה, מי אמר שלא מופיע? טוב, כנראה, יפה, כנראה אני חושב שמה שאמרו שלא מופיע, כאילו משה הגואל של צלם ישראל, גם פה בפסוק, כאילו זה נאמר על שירת הים שבסוף, הציעו אותנו מעל הים, בתוך הפסוק על שירת הים, אבל לא מזכירים את הגאולה שמשה בא, אתה מסביר את ציבור צלם מצרים, אני יכול לצאת לספר מי בא, איך משה רבנו בא, איך משה רבנו עשה, יפה, אבל הגאולה היא לא תלויה במשה רבנו. היא לא תלויה שהיה איזה צדיק אחד גדול מאוד, אז הוא הביא גאולה. כמו שהרבה פעמים חושבים, כמו הציור הקטן כזה בגאולה הפרטית, שאם, דיברנו על זה פעם, על זה שאני לא אוהב את האביהם של ישראל לספר כזה ככה, אני גם אוהב אותו, אבל אני גם לא אוהב אותו. כשאתה קורא אותו ואתה אומר, אם דוד שלי היה מקורב לרב אליהו, אז לא היה לי... אז דודה שלי לא הייתה נפטרת, לצורך העניין. כאילו אתה בטוח... בזמן הרב אליהו לא היה רווקים, לא היו נכים בעולם, ככה אתה חושב. כאילו... הגאולה, אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, היא לא תלויה בצדיקים. הצדיקים ודאי שהם עוזרים לתהליכים להתקדם במציאות, אבל לא זה... ככל שאתה יותר תעצים את משה רבנו, אנשים יגידו, טוב, אבל יש לך היום משה רבנו? איפה, יש מנהיגים היום כאלה? אין מנהיגים כאלה. לא צריך מנהיגים, עם ישראל יכול להסתדר לבד גם. זה קצת המעלה של הרב קשתיאל, מי ששמע אותו, על, על, על חטא העגל. שאמרו, משה רבנו הלך, אז מה נעשה? מה התחליף? שור, עגל. מי זה השור? בכור שורו, יוסף הצדיק. שגם מנהיגים, בלי להיות עם ניסים ונפלאות, אנשים טובים בעולם, אנשים שנאמנים לקדוש ברוך הוא, לא מחוללי ניסים, לא... הנהגה חומרית, עירת שמיים, זה בעיה, חיים דווקא את משה רבנו.
זה
אחרי. או, זה בדיוק השאלה. כאילו, זה... איפה הייתה שם השאלה? ודאי, בסוף נכנסים לארץ, אז היום אנחנו בלי משה רבנו במציאות. רוב החטאים בתנ"ך תמיד זה יהיה דברים נכונים שמקדימים את זמנם. דברים שהם כאילו עקרונות אמיתיים, רק שהם לא בזמן שלהם. עכשיו תראו, הרב חרל"פ מפורסם מאוד המשפטים האלה, וכשאני אומר מפורסם כידוע, זה גם, מי שזה לא מפורסם, מפורסם לה, זה צריך להיות מפורסם לה. מה זה ציפייה לישוע? אני אספר לכם סיפור נחמד, היה הרב רוזנטל מחיפה, נפטר לפני כמה שנים, שהוא, אני אספר סיפור אחד נחמד עליו, שדווקא אולי ירתיע אתכם ממנו, היה ראש, היה בדין בחיפה, חבר של רבום שפירה, והוא לא היה כל כך בענייני העולם הזה, הוא לא היה כל כך בעניינים. תמיד הייתה את המכינה לאוכל, היה בא מהבית הדין, הייתה המכינה לאוכל צהריים. פעם אחת, הוא הייתה צריכה לנסוע, אמרה לו, תשמע, לא הספקתי להכין, התקשרה אליו, אמרה לו, תשמע, זה פשוט מאוד, קח מחבת, שים קצת שמן, תוציא נקניקיות מהמקפיא, אתה רק שם על האש, כמה דקות על האש, זהו, זה מוכן, אתה יכול לאכול את זה. אחרי כמה מתקשר אליו, אני לא יודע, זה נמס לי, זה נהיה מים, זה נהיה מים. אז הוא לקח פופויסים. טוב, אבל על המחוות פה באיזה רגע. אז הרב רוזנטל פעם היה באיזה כנס של אדמו"רים ורבנים, והוא דיבר, מה הכוונה למימים אמונה שלמה, הביאת המשיח, גם אם הוא יתממש, נכון, בכל יום שיבוא. מה זאת אומרת בכל יום שיבוא? הגמרא אומרת שיש ימים שמשיח לא יכול לבוא בהם. לא יבוא בערב שבת, כל מיני ימים שהגמרא אומרת שמשיח לא יבוא בהם בטוח. אז מה זה בכל יום שיבוא? אז הוא אמר, אני מאמין בכל יום שיבוא. לא שאני מאמין כל יום שהוא יבוא היום. כל יום אני מאמין שמתישהו המשיח יבוא. תכף האדמו"רים בקהל התחילו לזרוק עליו אבנים שם, התחיל להתעצבן, אמרו, אל תדאג למשיח, הוא שיבוא, הוא יבוא, הוא יתסביר, יתרץ גמרא, זה בעיה, הוא יתרץ להסביר את הגמרא, מה הייתה הכוונה, יעמיד את זה, משהו רוחני, משהו, מה אתה... אל תגיד למשיח שהוא לא יכול לבוא. שיש שם מישהו לא יבוא, בטח שיכול לבוא כל יום. והוא פנה לרב שלמה זלמן אוירבך שיתערב לטובתו. שיגיד להם שזה הפשט, אפשר להגיד נגד גמרא, הפשט הוא מאמין בכל יום, שהוא יבוא מתישהו, לא דווקא שיבוא עכשיו, לא כל יום, לא תמיד הוא יכול לבוא משיח. רב שלמה זלמן אוירבך לא רצה להתערב. הוא לחץ אותו וזה, לא עשו לו בעיות, כל מיני רבנים על השיעור שלו. רב שלמה זלמן אמר לו, אני לא מתערב, למה? הוא אמר, אנחנו אומרים בתפילה על הצדיקים ועל החסידים. מה זה יותר, צדיק או חסיד? צדיק זה שורת הדין, חסיד זה לפנים משורת הדין. היה צריך להיות על החסידים ועל הצדיקים. קודם כל להתחיל עם חסידים, אחר כך עם צדיקים. אלא למה לא התחילו עם חסידים? כי יש כלל שעם חסידים לא מתחילים. הוא אמר, לא, חסידים לא רוצה להתעסק, לא רוצה להתחיל. אבל זה... לכאורה יש צד שהוא צודק. היה פעם זה רב במרכז, מפורסם מאוד. פעם אמר בשיעור, אומר, יתבנה משיח יבוא ותקדש עכשיו מהשמיים, אני אשבור אותו. יבוא משיח עכשיו, אני אגרש אותו. לא עברנו תהליכים. והראה, אחר כך רבתא הוא נזף, איזה מעשייה, לא נעימה עם הסיפור הזה פעם. כלומר, בוא נשניה נקצין את מה שאני אומר. אם משיח בא עכשיו, ברגע אחד הלבבות שלנו נהפכים, לב האבן יוצא, נכנס לב בשר. אז מה זה אומר? זה מה שאלוקים הפסיד בעולם בתוכנית שלו, נכון? כלומר, אלוקים תכנן שיהיה עם, שפה יהיה לנו קשיים ומשברים ויעבדו אותו, לא הלך לו, אז הוא עשה הוקוס פוקוס. את הקסמים שלו יכל לעשות לפני אושוויץ גם. מה? או, כלומר, זה שקר הדבר הזה, את צודקת ואני משקר. אבל אפשר להבין למה זה, מה, ברגע אחד יבוא לעשות ניסים, היית עושה ניסים לפני אושוויץ. עכשיו, לא הצלחת בעולם, אכלת אותה, כי אם זה לא עבד, כמו דור שכולו חייב, אבל זה לא הלך, אז עשית ניסים. אז מה, נהרס כל הקטע של העולם. אז ודאי שאת צודקת, וזה שקר הדבר הזה. כתוב, לקינו כפליים כבר הקדוש ברוך הוא בחוב, יש כמה מדרשים, יש מדרש מזעזע כזה, שאפילו לקרוא אותו זה מפחיד. נחמו, נחמו עמי. אומר, בני ישראל, הקדוש ברוך הוא, אני לא חייב לך כלום אחרי מה שעשית לי. אני לא צריכה לשמור שבת, אני לא צריכה כלום. והקדוש ברוך הוא נסה לפייס אותה בסוף, איך תהיה הגאולה, תדע, כן, ישראל יגידי לו, אתה חייב לנו, אתה ריבית, הריבית צריך לשלם לנו על מה ש... אבל... אומר הרב הרב חרל"פ, מה זה ציפייה לישועה? לא לצפות שתבוא פעם ישועה. הוא אומר, מי שלא מאמין שמשיח יכול לבוא עכשיו, הוא לא ציפה לישועה. בכלל ציפייה לישועה, להכיר ולהאמין. כי ראויים הם ישראל יגאל בכל שעה ושעה. שאפים רבים הם הליקויים מצד החוץ. תאורים ונקיים הם מצד הפנים. לכן יש להעמיק תמיד קדושתם של ישראל ועומק זכותם שרואים תמיד לגאולה. כמו יציאת מצרים, ליל הסדר זה בא לחשוף בנו את ההבנה הזאת שגם מזלו מתת שערי טומאה, אנחנו הרבה יותר טובים מהם במצרים. הם היו הרבה יותר גרועים ממנו, והקדוש הוא גל אותם ככה. גם אותנו יכול לגאול בלי שום בעיה. אומר האדמו"ר מקלויזנבורג, תראו, זה מהלך יפה בתנ"ך, מי שאוהב את תנ"ך. בואו נקרא קצת ואז נראה את משהו מזכיר. אחד מקרי האמונה שחסר בדור הזה. יש הרבה אנשים מאמינים בעם ישראל, שזה עם הנבחר, אבל הם לא מאמינים שהם עם נבחר ובנים אשר לוקחם גם כשהם זרע מרים בנים משחיתים, שגם ככה, בין ככה ובין ככה בנים. יש הסבר יפה, נכון שרמר בעל הנס באים אליו הרבה אנשים. בדרך כלל, לא רוצה להישמע גזען, אבל רמר בעל הנס, מי שמכירה, הייתה שם, זה לא, בדרך כלל לא מגיעים לשם אשכנזים, בכלל רבי שדעת רמר בעל הנס, יש את האשכנזים מלמעלה בכלל. יש שני גברים, את הקבר מסביב, שם זה יש לאשכנזים, זה שלושה אנשים כזה, אין שם כלום. ובאמת אתה מגיע לשם, אתה רואה גם לא תמיד הצניעות שם משהו, הקשרו, לא תמיד האווירה שם היא... ויש צדקת רבי מאיר בעל הנס, כתוב, עושים צדקות. הרב שלו רבי עקיבא, אין לו רייטינג כזה גבוה. אז גם זה ליד הכנרת, וזה לדרך, יש לזה כמה, נפל כמה דברים טוב, אבל כותב, נראה לי, השדה חמד, משפט יפה. למה עם ישראל לא אוהבים אותו? יען כי הוא אהבם וקראם בנים. רבי מאיר אומר, בן כך ובן כך קרואים בנים, גם כשהם רשעים. אף הם השיבו לו אהבה על אהבתו אותם. עם ישראל יודע את מי לאהוב. שיהיה צדיקים, תודה שהם האמינו בך. אנשים פשוטים יודעים למי ללכת, מי ההוא שידע להסתכל על הנקודה הפנימית שלהם. ואני תמיד אומר לאנשים, מי שלא נכנס עם מים טובה לרבי מאיר שישאר בחוץ. ככה תודה רבי שמעון בר יוחאי, שגם מדבר על עם ישראל ככה. כתוב בספרים שיש, כמו שכתוב בגמרא, שיש נחש שבטח אמר של רבי שמעון בר יוחאי. בגמרא יש סיפור, ניסו לקבור שם מישהו אחר, מרבי שמעון רבי אלעזר, והיה שם נחש שנותן להיכנס. ראיתי ספר כותב, יש שם הנחה של מי שלא בא עם עין טובה, עם עין מהירה של רבי שמעון, שלא ייכנס לשם, הוא יכול להיות רק להיות, תמיד שקונה מוזרים ודחיפות. אם אתה לא בעין הזאת, אז אל תלך לשם. והוא מביא חידוש מספר חרדים. יש את פרשיית השליש, זה ספר מלכים. נכון, הנביא אומר, מחר יהיה כבר מצור על העיר שומרון הרבה זמן. הוא אומר, מחר יהיה זיל הזול, שאה, שעורים בשקל, כתוב. ממש יהיה זול, חבל הזמן מחר. השליש, אשר המלך נשען על ידו, אומר, מה, יעשה השם ערובות בשמיים, אני אק הדבר הזה? מה, ירד מן מחר? מה זאת אומרת? איך יהיה? אומר לו, אתה לא מאמין, אין בעיה, אתה תראה בעיניך, ומשם לא תוכל, למחרת באמת כל חיל הרם, נכון, בורחים, וכולם, כולם, ארבעת המצורעים, רואים שהמחנה ריק, ונכנסים... לוקחים דברים ואוכל, ואז כולם רצים ורומסים את השליש בדרך, כמו שאמר הנביא. הפשט הוא שהשליש הזה היה אדם שלא מאמין בניסים. אומר ספר חרדים דבר חזק. הוא אומר, היה צדיק השליש הזה. היה עשה השם ערובות בשמיים, אני היה כדבר הזה. למה השם לא הוריד מן? מאיפה אתם מכירות את המילה ערובות השמיים? מהמבול. הוא אומר, אני מבין שלצדיקים השם עושה ניסים, אבל לרשעים כאלה בשומרון עובדי עבודה זרה, שגם אז לא חזרו בתשובה, לאלה יעשה ניסים? יעשה שם ערובות בשמיים, מגיע להם מבול שירד עליהם. איך יהיה להם נס? אומר לו הנביא, אתה לא מאמין, לא שאתה לא מאמין באלוקים, אתה לא מאמין בעם ישראל, אתה לא יכול להיות מנהיג בישראל, אתה תמות מחר. אתה לא יכול להיות מנהיג אם אתה לא מאמין באנשים שרואים לגאולה גם ככה. בוא נחפוך את הדף, נזדרז לנו קצת. בוא נדלג ישר, אין לנו זמן, ישר דלבון נמשיך, תנח, סוף, בסוף העמוד למטה, ספר שופטים, מהלך חשוב מאוד. כל ספר שופטים בגדול אותו דבר, נכון? המסל עושים הרבה בני השם, נותנים אותם ביד מישהו, הם צועקים אל השם, שולח מושיע, וככה חוזר חלילה כל פעם, עוד פעם עומדים עוד עזרה, וככה כל הספר, חוץ מפעם אחת. זה הפסוק שלפנינו, פרק ה' בתשקוט הארץ 40 שנה, סוף שירת דבורה. ואז פרק ו, הסיפור של גדעון. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. ותעו עוזיית מדיין על ישראל, עם זה מדיין עשו להם ישראל את המערות, את המנהרות, את המצודות. ויהיים זרע ישראל, עולים בני קדם, המלאק עולים, וישחידו תיבו לארץ, לא ישאו לישראל מחייה, עד שא, עד ג'ור, עד חמור. ואי כי זעקו בני ישראל אל השם, ואי דל ישראל מאוד מפני מדיין, עם ישראל דלים מאוד, אז מה עושים? אין ברירה. ואי זעקו בני ישראל אל השם. שמה לצדקו בפנים, תמיד אני שמרו לא להסתכל, הסתכלתי, כמובן, תמיד, כמובן. ובברום שפירה, אז הצל פעם אחת באיזשהו אמר, אז איזה ספר, אל תסתכלו שם, אבל. אם אחורה, תאמר להם, לא הסתכלתם? אמרו, הרב אמר לא להסתכל. אומר, טוב, צריך לדעת, אבל לראות מה על מה לא להסתכל. ויקי זכו נסה אל השם על הודות מדיין, וישלח השם, מה אני חושבים שיהיה כתוב? זה מושיע, לא, פעם אחת זה לא עובד. וישלח השם איש נביא אל בני ישראל. ומה הנביא אומר להם? לא יהיה גאולה, תצעקו עד מחר, לא יהיה גאולה שאתה תחזרו בתשובה. אומר להם, אני העליתי אתכם ממצרים, הוצאתי אתכם מבית עבדים, נתתי לכם את ארצות הגויים, הורשתי לכם את ארצם, אמרתי לכם, לא תראו את אלוהי האמורי שאתה יושב בקרבו, ולא שמעתם בקולי. נקודה, סוף הפרק, סוף הפרשייה. כלומר, מה אתה עושה את צועקים? לא יהיה גאולה, כי אתם רשעים, לא יהיה גאולה. ואז פרשייה חדשה, מתחיל הסיפור של גדעון. בפסוק י"ד, ובוא מלאך השם יושב תחת האלה אשר באופרה. זה לא אופרה, זה אופרה, מי שמכיר את ציר גלעד, ליד, מול חוות גלעד, שם מוצב הסלע, ליד הר ברכה, שם זה, שם מזהים את אופרה. זה ודאי נחלת מנשה, זה בצפון לתפוח. והוא מגיע לאזור של יואש, וגדעון בנו חובט חיטים בגת להניס לפני מדיין. לוקח את החיטים, חובט אותם בגת. מתי עובדים בגת? בסוף הקיץ, היין. החיטה זה בתחילת באביב, תחילת הקיץ. אז בשביל שלא ייקחו לו את האויבים, את כל היבול, הוא חובט חיטים בגת. ואז מלאך השם מתגלה אליו, ויראה למלאך השם, ויאמר אליו, השם ממך גיבור החי. וגדעון נראה חוצפן פה, וחיצוניות הפסוקים, הוא נראה ממש חצוף. הוא אומר, השם ממך טוב לדעת. יש השם ממנו? למה מצאתנו כל זאת? היה כל נפלאותיו שסיפרו אבותינו למור לו, ממצרים אלינו השם, אתה נטשנו השם, אתנו מקף מדיין. אין, השם לא איתנו, למה אתם אומרים איתנו? לא איתנו. ויאמר אליו השם, לא מלאך, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו, לך בכוחך זה והושעת את ישראל מפני מדיין. אני שואל שאלה פשוטה. לפני חודש הסתובב פה נביא בעם ישראל, ומה אמר? בשלוש מילים, גאולה תלויה בתשובה. אמר, אל שלא תעזרו בתשובה, לא יהיה גאולה. אתם רשעים, לא יהיה גאולה. ככה הנביא אמר. וגדעון היחיד שלא האמין לנביא הזה, ברוך השם שהיה אחד כזה, שהבין שדברי הנביא הם ניסיון. וגנראה שגדעון לא לקח את הנביא ברצינות. מה גדעון אומר? איפה הנפלאות שסיפרו אבותינו לנו ממצרים? נו, זה מה שהנביא אמר. אני העליתי אתכם ממצרים, אבל אתם לא שומעים בקולי. אז לכן לא יגיעו לה. הוא אומר, איפה הנפלאות? אומר לנו רשי, מביא ממדרש תנחומה. אותו הבוקר פסח היה. מתי הסיפור הזה קרה? בבוקר אחרי ליל הסדר. על הבוקר גדעון הולך לפות מצות. אומר, היה נפלאותיו שסיפרו אבותינו. ממצרים, מתי סיפרו לנו אבותינו? אתמול בלילה אמר לו, האמש יקרא ני אבא את ההלל. ושמעתי אותו קורא, בצד ישראל עם מצרים, בצד יהודה לקודשו, היה מראה ואנוס. איפה הנפלאות של יציאת מצרים? אם צדיקים היו אבותינו במצרים, תעשה לנו בזכותם. ואם רשעים היו, כמו שעשית להם ניסים בחינם, גם תעשה לנו ניסים בחינם. היה כל נפלאות, אבל היו צדיקים או רשעים מצד מצרים? הוא אומר, מה זאת אומרת, אנחנו יותר גרועים מהם? היו רשעים, גאלת אותם. נו, תתחיל לעשות ניסים. אז מה, מה הקשר לתשובה? מה הנביא הזה מבלבל במוח, כאילו, הוא אומר? לא מעניין אותי, שם אתה יכול לגאול אותנו גם ככה. הקדוש ברוך הוא אומר, לך בכוחך זה, אומר רשי, מביא שם למטה, מתנחומה, שלימדת סנגוריה על בניי. אחד שלא לקח את דברי הנביא ברצינות, שאמר, לא נכון. כמה שאנחנו רשעים, אפשר להיגאל. וגדעון מתחיל פה תהליך סחיטה שאין כמוהו בכל התנ"ך. הוא אומר, שהוא באמת הולך להושיע את ישראל? תתחיל לפנק אותי בניסים עכשיו. אני רוצה לראות שאתה באמת הולך, מה, תעשה לי סימן עם הגיזת צמר. דבר שהוא נראה, אומרים שלכאורה שלא כהוגן. מה, תעשה לקדוש ברוך הוא, תעשה שעל הגיזת צמר יהיה טל, ועל כל הגורן לא יהיה טל. כשם עושה לו זה בלילה. הוא אומר, אני לא מאמין, תעשה לי עוד נס עכשיו. שעל הכל יהיה טל, ועל על הגיזה לא יהיה טל. גם כשהוא ירד, במלקקים, מוריד, מוריד, נכון, 300 ענה. הולך להיות פה נס עד הקצה, אבל לא, שלא יהיה בכלל בדרך הטבע. מול כל החיל הענק שם, מאות אלפים אלה, 300 אנשים לבד. לפני הקרב הוא לא יוצא לקרב. מה הוא עושה? שולח את רואה את הנער שהולך לשמוע, הוא הולך לשמוע במחנה, רוצה לשמוע לו איזה סימן. שומע אצלי לחם שעורים, מי שמכירה את הפיוט בסוף ליל הסדר של האשכנזים, בחצי הלילה, בלילה יש שם. אמרנו גדעון, היחיד שהאמין בגאולה, למחרת ליל הסדר, הוא לקח את ליל הסדר לראות, אמר, גאולה לא תלויה בתשובה, אני מביא גאולה מחר עם זה. והצליח לגאול את עם ישראל. איזה ניסים הוא מבקש? ניסים בטל. מה הקשר בין טל לבין פסח? טל בפסח בבוקר, באותו בוקר הסיפור שלו, אז מתחיל לבקש טל. הטיפשים חושבים שבגלל שמתחיל הקיץ, מתחילים לעשות תפילת הטל. גם בכל אופן ניתן טל ומטר לברכה. טל אף פעם לא נעצר. מה ההבדל בין גשם לבין טל?
גשם תלוי בתשובה.
יפה, גשם, והם שמוע תשמעו גשם, כמו שכתוב, ועד יעלה מן הארץ, ויש כאן גשם, עולים עדים מהאדמה, ואז יורד גשם. כלומר, הכל תלוי בהתערות הדלטטה והמעשים שלנו. ואם לא נהיה בסדר, צד השם ולא יהיה מטר, כמו אומרת, טל לא נעצר. טל הוא קבוע, הוא נצחי, הוא לא קשור בהתערות הדלטטה. פסח, עבודת פסח זה עבודת הטל. לכן זה מה שגדעון אומר, אתה הולך לחזור לניסים זה על מצרים? תעשה לי עכשיו ניסים בטל. תראה לי עכשיו שאתה הולך, שאלוקים, אתה עובר עכשיו, נגמר החורף אלוקים, שזה לא יהיה בתשובה, עדיין מראש השנה כמה גשם יהיה, סיימנו. עכשיו חודש ניסן, נגמר הסיפור, עכשיו הגאולה לא תלויה בתשובה יותר. כרבי יהושע, בניסן עתידים להיגאל, תתחיל לעשות בניסים בטל. מה הוא עושה לי? אמר לו איזה מישהו, איזה איש נחמד אחד. מה זה?
הוא חשש גדעון. נגיד שהוא ירד לשמוע את החלום במחנה מדיין, אז הוא לא היה חייב, השם אמר לו, כאילו...
או, כלומר, קודם כל הוא רוצה להיות באמת זה ככה, שההנהגה הולכת להשתנות. עכשיו, אני בדיוק על הדבר הזה, שמעתי, יש איזה אחד, אין חנן זילבר, חבר שלי מיצר, אני חושב מה הדבר מאוד יפה. הוא אומר, מה הוא מבקש? פעם ראשונה שעל הגיזת צמר יהיה טל, ועל כל השאר לא יהיה, אחר כך שעל הכל יהיה ועל הגיזה. על הגיזה לא יהיה. הוא אומר, גיזת צמר זה הצדיקים. בהתחלה הוא אמר, בוא נראה שיש טל על הצדיקים. אחר כך אמר לו, לא שנייה, זה פעם, מראש עשה את זה יומיים, נכון? עכשיו תעשה לי הפוך, שעל הצדיקים לא יהיה, שרק על, על כל הגורן יהיה. כלומר, אתה הולך לעשות ניסים את בלי קשר לצדיקים? כתוב, הוא שמע שם בחלום במחנה, צליל לחם סעורים. לא משנה מה זה בפשט, המדרש אומר, מה זה צליל? שאותו דור היה צלול מן הצדיקים. אני מקווה שאף אחד פה לא קוראים לצליל, שאות, שצליל, הדור צלול מהצדיקים. הוא אומר, דור של רשעים היו, זה מה שהוא רוצה לשמוע. שבלי צדיקים נעשה לנו ניסים. הנה, והקדוש ברוך הוא הביא איתו גאולה לעם ישראל. רואים יהודי אחד בהיסטוריה שלקח את ליל הסדר ברצינות. וכמו שכתוב יציאת מצרים, שורש כל הגאולות. כלומר שמההבנה הזאת, מעומק הדבר הזה, אדם יש לו גם אמון בדור שלו. בדרך כלל מי שמסתכל בעיני בשר על המציאות, מאיפה עם ישראל נמצא? מנהיג בישראל יכול להיות רק מי שמאמין בדור שלו. יש שם ישמעאל דילגנו עליו מאוד מאוד חזק על שאול המלך. למה שאול לא הרג את את הגגה. אומר שאול אמר, מה, אני אעשה את התיקון השלם, אני אחסל את המלאק לגמרי, מה שיהושע לא הצליח, אני אעשה. אני אעשה את כולם חוץ מאחד. שאדם, יבוא אדם גדול לסיים את זה. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אם קטון אתה בעיניך או שבטי ישראל אתה, אתה תהיה ענב עד מחר. אבל אתה אומר שעם ישראל לא רואה לגאולה שלמה עכשיו, על דבר אתה לא יכול להיות מלך, קרא שאין לנו למחתך מעליך. נשיא זה אחד שמאמין בדור שלו, באנשים שלו. יש פרשת שבוע שלנו, זה בורות מאוד יפה. כתוב, הנשיאם, לא נשיאים, כתוב, הנשיאם הביאו את אבני החושן. כתוב, נשיאים בלי יהוד. שאת אבני השואם, סירן. לאפוד הביאו הנשיאים. אומר, השימה הנשיאים אמרו, ניתן להם ישראל לתרום למשקל, מה שהם לא יתרמו, אנחנו נשלים מהבית שלנו. בסוף עם ישראל תרמו הכל, מזל נשאר להם בסוף דבר אחרון, איכשהו את אבני שואם לתת. לא התנהגו כמו נשיאים. אז מה עשו? הורידו להם יהוד מהשם שלהם. אתם לא נשיאים כאלה. אם הייתם מאמינים בדור שלכם, הייתם יודעים שעם ישראל ייתן הכל. עכשיו הניסים היו בסדר, מי זוכר, כתוב שהניסים בתרומת המשקל הם לא היו בסדר, אמרו נתרום בסוף, ובסוף לא נשאר להם מה לתרום, לכן בפרשת נסו, כשמתחילים ראש חודש ניסן, נכון, סוף ימים מתחילים לעבוד, יש מינה גם לקרוא כל יום בראש חודש ניסן, אחד מפרשות הניסים, זה העין שבו התחילו לעבוד במקדש, במשכן. אז כתוב, כולם מכירים את זה, ביום הרביעי, נשיא לבני קורבנו, קראת כסף, אחת מכיר את הפסוקים האלה שחוזרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על כל הנשיאים. כלומר, כשהנשיאים אמרו, אז עשינו פדיח, עכשיו נהיה ראשונים שתאומים. תראו איזה יסוד חינוכי. כשהנשיאים לא היו בסדר, לא עשו מה שצריך, מה התורה עשתה? הוריד אליהם יוד מהשם שלהם. נשיאים חסר יוד. תשמע, אולי פעם בא יהיה. כשהנשיאים עשו מה שהם צריכים, הפרשה הכי ארוכה בתורה, מעריכים כל אחד, כל אחד מעריכה התורה ומה שהוא עשה. זה יסוד גדול בחינוך. הערות הם על הדרך, והשבח הוא גדול. אבל בואו נסיים דבר נחמד מאוד ש...
אנחנו למדנו, אבל בכיתוב בשפת אמת, בשיעור אחר, שהוא אומר בדיוק הפוך, שהוא אומר שכל העיקר של יציאת מצרים זה זה שעם ישראל כאילו היה שותף במה שיהיה.
הרבה אנשים אחרי פורים, שפורים תמיד זה היסוד שלו, של הכוח שלנו וזה, אז גם בפסח הם הופכים אותו להיות כמו פורים. לא, ודאי שיש כמה יסודות כאלה של, שגם אנחנו צריכים לעבוד, והקדוש הוא עשה, כמו שאמרנו, נותנו גם להיות שותפים שם. אבל העיקר הגאולה הזאת היא גאולה של ניסים ונפלאות. היה לנו גם שותפות שם קצת. עדיין פורים וחנוכה, תורש בעל פה, אנחנו עשינו אותם וזה, ופסח, יש תמיד גם יסודות. אבל ודאי שהיסוד המרכזי שרואים שם בגאולה, שם לכם, לכם, אתם את החרישון, עשה אתכם הכנפי נשרים. בגאולה שלנו, הכנפי נשרים, זה היה בטוסים שהביאו יהודים מאתיופיה. זה הכנפי נשרים. זה כנפי נשרים של צהל. זה כבר, זה לא... ודאי שגם שם היו מוטיבים שאנחנו השתתפנו, וגם בגאולה הזאת דברים שהקדוש ברוך הוא עוזר, מאחורי הקלעים.
זה רק אחרי שאנחנו כך עצמנו היום, כאילו, שמישהו מאיתם פתח את זה.
האמת שזה שם כל עניין ירידה לים, יש בה כמה מדרשים, יש מדרש נחשון, כולם מכירים אותו שזה הגיע לו, וככה אומרים גם קשה זיווג מקריאת ים סוף, ככל שאדם האף שלו יותר גבוה והוא שוויצר, הוא מעכב את הזיווג שלו, למה נחשון ככל שהוא יותר גבוה, מרים את האף, אז הים לקח יותר זמן להיבקע, נכון? יותר נמוך זה היה נבקע יותר זריז. אבל יש מדרש שפור של כל עם ישראל, בני בנימין, בני יהודה, כתוב מצד אחד שכאילו משה נתן והים נבקע, מצד אחד כתוב על נחשון, רואים שכנראה שם כמה דברים במקביל, יש מדרשים כאילו עם ישראל לא רצה, נחשון לבד. ואז יוצא הפוך משהו, כאילו בזכות נחשון נקרא הים, עם ישראל לא רואים, היה זה אחד, יצא אחד רציני, והנה, בזכותו כל עם ישראל, או שנחשון הוא מסמל את המצב של עם ישראל, שהם בכל זאת בוקע עליהם. אבל עיקר הפסוקים שם, אנחנו לא מבינים בזה, אבל יש, יש שם השם המפורש, של עין בית אותיות. מה זה שם השם המפורש? שלושת הפסוקים שלפני, וית, ויבוא, ויסע, יש שם שלושה פסוקים של הבדלה בין ישראל לעמים. אומרים, זה הגילוי הכי עמוק בעולם. יש שם פסוקים של 72 אותיות. כלומר, עיקר ההתגלות האלוקית הכי גדולה בעולם זה ההבדל בין ישראל לעמים, ששם מתגלה עצם האהבה, בלי קשר למעשים. ודאי שהשם לפעמים, כמו שאמרנו, יפאר הנביא, מישוע רוצה להרגיש שאנחנו גם שותפים. אבל בואו נסיים דבר מאוד מאוד יפה שמצוי פה עם עדי, שפעם יש איזה וזה הקדמה לאיזה ספר, אבא שלי מצא את זה, בהקדמה לספר, עמוד הראשון, אתה רואה פסק של הבדץ על הספר הזה. מעשה שהיה כך היה. היה הרב ברוך מזרחי, לפני בערך 400 שנה, גר בירושלים. היה לו חצר בירושלים. עכשיו אמר, אני, לפני שהוא מת, כתב צבא. אומר, אני הולך למות, עוד מעט במשיח. מה, אני פתאום צריך להשיג עוד פעם בית בירושלים? יש לי פה בית מול בית המקדש, מה אני צריך? כתב הצבא שלו, אסור לגעת בבית הזה. כתב בדיוק את המידות, את התחומים. הבית הזה עומד עד היום ברוב הארמני, אפשר לראות אותו. בית מזרחי, עדיין קיים. הוא אומר, מהחצר הזאת עד החצר הזאת, אסור לצאת, בחיים למכור את זה לאף אחד, אסור לבנות, הכל נשאר, עם הארון ספרים, הספרים שלי, אף אחד לא נוגע. מה היה פה משיח? אני צריך את הספרים שלי, את הסימונים שלי בספרים, את הסיכומים שלי, ואני נורמלי. אומר, אף אחד לא נוגע שם, אסור למכור, אסור למשכן, אסור להסכיר, אסור כלום, רק המשפחה שאומרים לי את זה בו המשיח. יפה. עברו איזה 200 שנה, איזה אשכנזי אחד, כלשון זה כתוב, איזה אשכנזי אחד גר ליד ובנה איזה קיר, עלה לו לאיזה 2 מטר נדע מהחצר שלו. תבוא אותו, שם דיני שכנים, דיני ממונות, והבית הנה, קבעו באמת איזשהו ישלה, יפצה אותם, הם אמרו, עשו איזה פשרה, ופתאום הצאצאים שלו, לפעמים את הצבא, אומרים, היינו שמחים להסתדר אותו עם כסף, מה נעשה שלנו צבא, אבל של הסבא, לפני 200 שנה, שהוא אומר שאין, אסור לגעת בחצר, אין, אסור ל... מה עושים? הוא כבר בנה שם קיר, בנה בית, מה, אתה הרוס לו את הכל? הגיע לבדת של ירושלים. חשבו, וגם היה רב אלישר, אז היה ראשון לציון, החכם בשי של ירושלים. אמרו, דנו בזה מה עושים, אמרו, יש לו איזה ספר, בכתב יד, כבר, שלא יצא לאור מאות שנים. הם האשכנזים האלה, יוציאו את הספר של, של ההוא, של הרב מזרחי הזה, כן? שנפטר, הוא לא יקפיד עליהם בשמיים. 50 העתקים לצאצאים מהספר, הוא בטח לא יקפיד עליהם, שככה עשו את הספר שלו לאור, וככה מופיע הספר הזה, רואים הרב מזרחי בהוצאת האחים רויזמן, כזו כזה של זה, מתיים ככה, ומופיע בעבוד הראשון ככה את הצבא שלו, נוסח הצבא עם הפסק של הבדץ, של ה... לראות מה זה ציפיית ישוע היהודי, שזה לא... וזה עד השם שמלת... זה רציני, זה... הוא... זה ברור לו שזה יהיה, וזה ברור לו זה אוטוטו, שהספרים שלו, צאת הספרים שלו גם, יש, אתם מכירות את אוהל יצחק, לא שקראת משה, ליד הכותל, נכנסים טיפה בשער שלו, בדיוק לרוב המוסלמים, מיד יש שם בית כנסת מפואר כזה, חדש, ששיפצו כזה, בית כנסת כזה. מי שתגיע בכותל, מחייבים לראות את זה. בית כנסת ענק, מפואר מאוד, שעשו העתק מדויק כמו לפני 100 שנה. ממש מה שיוצאים מהמדרגות, יש רק שהבידוק הזה, כולם המוסלמים, מדרגות כזה, מה שגם לא עוברים בערבים כזה, ממש נחמד. ו... זה בעיקרון שייך המבנה לשייך לנטורי קרתא. והם לא באים לכותל, האזור הכיבוש הציוני, אז עשו לקנות מהם זה בשביל השיפוץ. הם אמרו שיבנה את המקדש, ברור שאנחנו נרצה את הנכס הזה. אז כתבו, אז עשו את בארצות הברית, המחירה, כתבו שעד בוא המשיח, כי בוא המשיח זה חוזר אליהם. אז השופט האמריקאי אומר, מה, אבל איפה בוא המשיח ליהודים באמריקה? יש משיח. האמריקאי רדי, גילי המשיח, צהובים כאלה באמריקה, חבד וזה, אז כתוב בחוק האמריקאי, שינו בחוק, שעד בוא המשיח, משיח, בהגדרה זה משיח מוסכם על כל היהודים. כשכולם רק אז נקרא, לא משיח של כמה...
יש גם במעלה הזיתים,
כל המיליונרים עד במשיח.
כל מיני מיליונרים כהנים. שהם מזכירים ובחוזה שכירות, חברה שהיא גרה בבית, שבחוזה שכירות רשום שכשנבנה בית המקדש הם צריכים מיד לפנות את הבית תוך נראה לי שבוע או משהו כזה, וכאילו חלק מהחוזה שכירות.
יש, אומרים, פעם היה איזה רבי שבערב ליל הסדר היה אמור הבן שלו להגיע לסדר, וחיכו, חיכו, לא הגיע, כבר היה עוד מעט נכנס החג וזה. וכל מאוד דאגו לו, לא ידעו לו, לפני שהיה פלאפונים, ואז פתאום אמרו לו, הוא הגיע, הוא הגיע. אז הוא ישר לבש בגד, זה שבת, יצא. אבל תוך, הוא הגיע למשיח? אמר, הבן שלו הגיע. הוא היה ברור לו, ליל הסדר, אמור לבוא גאולה. ויש יהודים כאלה שככה הם הולכים, זה דבר טוב ללכת. שבוע לפני פסח, אתה אומר, אם יבוא עכשיו משיח, אפשר לעשות פסח בתערה. גם בתומה אפשר לעשות פסח. תומה הוא תורה בציבור, שחיים את זה כל הזמן, כמו שאשתי לקחה את הילדים ועסק אליהם עם קייטנת ירושלים, בתשעת הימים כזה, שזה מנהג טוב, גם אתם תעשו יום אחד, שיהיה לכם ילדים, זה מנהג של רונית לוינשטיין, הדודה, תמיד הלך קייטנת ירושלים, לילדות, יומיים שלושה בירושלים ככה לפני תשעת הימים, בית המקדש, כל עניינים, כל מיני, וזה דבר טוב. אז הלכו למכון המקדש של הרב ישראל אריאל. וראיתי איך זה נכנס להם ללב, הם איכשהו זכו שם להדרכה מהרב ישראל, הם חיכו שם כזה להדרכה, וחיכו הרבה זמן, יש שם המון קבוצות, והרב ישראל הריאל עבר שם, והוא גם קצת חבר של אבא שלי, פתאום אמר, טוב, בואו אני אעשה לכם הדרכה, ראו שמרחקים ילדים כמה זמן, עשה להם הדרכה שם, מי שתשמע הדרכה של הרב ישראל הריאל, זה לא כמו כל ההדרכות שיש שם, שהוא אמר להם, תשמעו ילדים, כשיהיה משיח, תשמעו אותה, אתם לא רוצים להר הבית, אתם באים לפה, יש שם, מי שיודע, מזבח, הם הכינו אבנים, בלי דבק, בלי, שזה יהיה, אפשר, זה פריק, אפשר לסחוב את זה. הוא אומר, אתם תבואו, הם יהודים הילדים, אנחנו, הוא האחראי אמר לנו, שאנחנו באים, כל אחד ייתן לו אבן, הוא יהיה לחקוק בהם את זה, הלוואי שנזכה, גיצ'אבס, גיצ'אבס, גיצ'אבס.